Indokinan. Idok!
עידו קינן, שלום.
שלום, שלום.
מה קורה באמת עם, אתה יודע, אתה רואה שענקיות הטק חוטפות בראש בבורסה בוול סטריט, מטה חוטפת. מטה לא מטה, סליחה, אבל היא בהחלט חטפה מכה בכנף.
כן, אז מיד נדבר על זה, אבל קודם בוא נשמע דברים שקשורים לנבחרי ציבור והאחריות שלהם או המחויבות שלהם ברשתות החברתיות. אנחנו מדברים על תביעה שהגיש פעיל חברתי בשם אלמוג רובינשטיין נגד ראש עיריית גבעתיים ברן קוניק, וקוניק חסם אותו ברשת החברתית, והוא בסיוע קליניקה משפטית בירושלים של מרכז הסייבר באוניברסיטה העברית החליט להגיש עתירה נגדו. ועכשיו, מכיוון שיש בזה עניין ציבורי, היועץ המשפטי לממשלה הצטרף לדיון והודיע שבעצם לחשבונות סושיאל מדיה, חשבונות רשת חברתית של נבחרי ציבור, יש תפקיד ציבורי ואי אפשר סתם ככה לחסום. בוא נשמע את עורך דין דן היפה מהקליניקה.
העמדה של היועץ המשפטי לממשלה בעצם מאמצת את העמדה העקרונית שלנו ואומרת שנבחרי ציבור שעושים שימוש ברשתות חברתיות לצורך תקשור עם הציבור בוחרים שלהם ולצורך העברת מסרים לגבי הפעילות שלהם כנבחרי ציבור, כפופים לכללי המשפט המנהלי, והם לא יכולים סתם כך על דעת עצמם להחליט למחוק דעות מסוימות או לחסום משתמשים מסוימים. כמובן שלא כל ביטוי הוא לגיטימי ולא כל דבר הגיוני, אבל צריכה להיות לזה איזושהי הצדקה שעומדת בכללי המשפט המנהלי. נקודה מעניינת במיוחד זה שהם מתייחסים במפורש לכך שגם אם אין לכאורה מימון של הרשות בתחזוק של הפרופיל, זה לא אומר שהפרופיל פטור מכללי המשפט המנהלי, וזו מהסיבה הפשוטה שמאוד בקלות ובצורה מאוד זולה אפשר להפעיל כזה פרופיל כיום. אני מאוד שמחה על העמדה הזו, ועכשיו אנחנו נחכה להכרעה של בית המשפט גם לגבי העמדה העקרונית וגם לגבי היישום על המקרה הקונקרטי שנמצא לפניו.
לא ידעתי שיש דבר כזה, כלומר שאם אתה נבחר ציבור אסור לך למחות תגובות בעצם, אם הבנתי נכון.
שיש עניין ציבורי, ואם אתה מוחק תגובות או חוסם מישהו אתה צריך לנמק את זה, ואתה לא יכול לעשות את זה בנימוק שזה חשבון פרטי שלך, אפילו אם זה חשבון שלא ממומן על ידי כספי ציבור, מכיוון שכמו שאמר היועץ המשפטי, מאוד זול להקים נוכחות רשת, לא בהכרח תמיד זול לנהל אותה, כי אתה צריך מישהו שיכתוב את הדברים ויעקב ויענה, אבל בגדול זה לא תירוץ. זאת אומרת, אם אתה איש ציבור ויש לך דברים של איש ציבור בחשבון הפרטי שלך, אתה אחראי, יש לזה משמעויות ציבוריות. אגב, בארצות הברית, פוליטיקאית שהפיצה תכנים מכחישי חיסונים וכל מיני דברים כאלה, היא הוסר החשבון הפרטי שלה, אבל לא החשבון הציבורי. זאת אומרת, הרשת החברתית עשתה את ההבדלה הזאת, מכיוון שיש לאנשים חשבונות פרטיים, אבל כאמור פה ההבדלה הזאת רלוונטית לתוכן הדברים. ועכשיו בואו נדבר על מה קרה השבוע בענקיות הטכנולוגיה. אז אני אתחיל מסיפור של העיתונאית קשמר היל, שערכה ניסוי להתנתק מחמש הענקיות, אמזון, פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט ואפל, בהתחלה כל אחת בנפרד ואחר כך מכולן ביחד. היא גילתה שזה מאוד קשה. אם תסתכל על אמזון למשל, הרג'יסטר, מכנים את אמזון ענקית אחסון בענן עם חנות מזכרות בחניון, זאת אומרת הכסף הגדול מגיע מאחסון. היא גילתה שהיא לא יכולה לא רק לקנות באמזון, לא יכולה לקנות באיבי שמשתמשים בשירותי לוגיסטיקה של אמזון, היא לא יכולה לראות לא רק אמזון פריים וידאו, היא לא יכולה לראות נטפליקס, מכיוון שהוידאו של נטפליקס יושב על התשתית של אמזון, ועוד ועוד. ובעצם היא גילתה שהפרידה הכי קלה שלה הייתה מאפל, מכיוון שברגע שהיא התנתקה מהמקבוק, אייפון והאייפד, אפל נתקע קשר, היא לא שמעה מאפל יותר. ולמה היא לא שמעה מאפל יותר? זה בגלל המודל העסקי. פייסבוק וגוגל ובמידה מסוימת גם אמזון וגם מייקרוסופט ניזונות ממידע שהן אוספות עלינו המשתמשים, ומשתמשות בו כדי להגביר את ההתמכרות שלנו למוצרים שלהם, לדחוף לנו מוצרים חדשים, וכמובן להציג פרסומות. עכשיו, לאפל יש מודל אחר, עד לפני כמה שנים עוד הייתה לה איזה רשת פרסום שניסתה להריץ, אבל לא הלך, סגרו את זה, ואז הם החליטו שהם מגיני הפרטיות של האינטרנט. מכה קטנה שהם נתנו לאפל, לגוגל ופייסבוק, הייתה שגוגל ופייסבוק השתמשו, היה להם רישיון תאגידי כזה של אפל, של האפסטור, הם יוכלו לעשות אפליקציות פנימיות, אפליקציות בשלב ניסיוני, ולתת למשתמשים בתוך החברה לנסות אותם, והם גם השתמשו בכלים כמו, אתה יודע, לנהל את הנסיעות לעבודה, את ההסעות, את בחירת משרד, לעבוד בו, חדר ישיבות ודברים כאלה, הכל באמצעות אפליקציות פנימיות, אבל הם ניצלו את הרשות הזאת ועשו אפליקציות חיצוניות, שבהם הם ביקשו מצעירים להתקין את האפליקציה, ועקבו אחרי השימוש שלהם לא רק בתוכנות שלהן, של אפל, של, סליחה, של פייסבוק וגוגל, אלא גם בתוכנות של מתחרים. ומה המטרה בזה? הם רוצים לדעת במה הצעירים משתמשים, איך הם משתמשים, מה הם עושים, ואתה יודע, לפי הצורך להתחרות, להקים מתחרה, לקנות את החברה, ומידע עסקי מאוד יוקרתי. אז מה שאפל עשו באפריל בשנה שעברה, נקרא ATT, App Tracking Transparency, וזה אחת המכות הגדולות שחברות הפרסום באינטרנט קיבלו. זה בסך הכל חלונית שקופצת, בפעם הראשונה שאתה מפעיל אפליקציה במערכת של, של iOS, שזה אפל או אייפד, אייפון או אייפד, והיא שואלת אותך, אתה מרשה לאפליקציה לעקוב אחרי פעילות שלך באפליקציות ואתרים של חברות אחרות? 62% מהמשתמשים שקיבלו את ההודעה הזאת אמרו לא, זאת אומרת הרוב, וגם אם אנחנו מסתכלים על כלל משתמשי iOS, שלא לכולם הייתה את האפשרות הזאת, כי לא כולם בגרסאות מספיק מתקדמות, 53.5% כמעט אחוז ממשתמשי iOS בכלל, מכל האייפונים והאייפדים, לא רוצים שיעקבו אחריהם. ואם לא רוצים שיעקבו אחריהם, הם בעצם מעברים את החברות שמשתמשות במידע הזה כדי לעקוב אחרי משתמשים ולמכור פרסומות כאמור. אז מטה, חברת האם של פייסבוק פרסמה את התוצאות הרבעוניות, עלייה של 20% בהכנסות מפרסום, אבל מנכ"ל הכספים שלה, דייב וולר, אמר שההשפעה הכוללת של iOS, מערכת ההפעלה של אפל, היא רוח נגדית לעסקים שלנו ב-2022, בסדר גודל של 10 מיליארד דולר. 10 מיליארד דולר בגלל השינוי הקטן הזה שמאפשר למשתמשים להגיד, לא, אני לא רוצה שפייסבוק יעקבו אחריי. בנוסף היא גם רשמה ירידה במספר המשתמשים הפעילים לראשונה מאז הוקמה לפני 18 שנה, טיק טוק נושפת באורפה, השוק הגיב בגילוח 230 מיליארד דולר, 25% מהמניה, הירידה הגדולה בתולדות החברה, היא חזרה אחורה שנתיים ל-2020, וזה בטח לא סיום טוב לשנה שהייתה מאוד קשה לפייסבוק, בגלל כל מיני שעוריות ודברים שקרו לה, אז השינוי של השם מטה מפייסבוק והמעבר למטאוורס, ולפני כמה ימים מרק זקרברג המנכ״ל אמר שהוא רוצה להיכנס יותר לתחום הוידאו, זה הכל ניסיונות להבין מה עושים, לאן הולכים, איפה העתיד של הרשת החברתית המזדקנת הזאת. הדוחות של אייפובט, חברת האם של גוגל, לעומת זאת היו חיוביים בתחום הפרסום, אמרנו פייסבוק 20%, אז אפל, אז גוגל, 33% עלייה בהכנסות מפרסום, המניה שלה עלתה בסוף יבוא המסחר, עכשיו, למה זה פחות השפיע על גוגל, שהיא חברת פרסום לכל דבר בדיוק כמו פייסבוק? שלושה דברים. מערכת ההפעלה אנדרואיד, שהיא מתחרה ל-iOS, ובה גוגל יכולים לעשות מה שהם רוצים, והיא שולטת בשוק, 70%. מנוע החיפוש גוגל, שגם הוא שולט בשוק, ופה ושם אתה לא סתם יודעים עליך מה אתה, מה תחום העניין שלך וכאלה, אלא אתה ספציפית מחפש משהו, אפשר לדעת אם חיפשת שלג בגולן, אז הם יכולים לדעת שאתה כנראה מחפש אולי אוטו לנסוע לשם, אולי צימר במקום ודברים כאלה, וזה סיגנל פרסומי הרבה יותר חזק. והדבר השלישי הוא דפדפן כרום שחולש על 63% מהשוק, ושלושת הדברים האלה בעצם מאפשרים לגוגל להמשיך ולהיות מפרסמים, לעקוב אחרי אנשים ולפרסם בצורה יותר טובה מפייסבוק. פייסבוק, אגב, שמו לב לדבר הזה עוד לפני הדוחות ואמרו, כן, המדיניות של אפל פוגעת יותר בנו מאשר בגוגל. ולמה שאפל יעדיפו את גוגל על פני פייסבוק? אתה ודאי שואל.
אני ודאי שואל ותמה.
שאלה טובה, קבלר. אז הסיבה היא שאפל מקבלים מיליארדי דולרים מגוגל כדי להיות מנוע החיפוש הדיפולטי, ברירת המחדל, בדפדפן ספארי. עכשיו, דפדפן ספארי זה 20%, פיירפוקס, שגם גוגל משלמים להם, זה 4% ומשהו אחוז, ביחד עם כרום, זה אומר שגוגל הוא מנוע החיפוש הדפולטי בדפדפנים שהם 87% מהשוק העולמי. עכשיו, מה אמר סמנכ"ל הכספים של פייסבוק שדיברו על התוצאות הרבעוניות? מאחר שאפל ממשיכה לקבל מיליארדים של דולרים כל שנה מגוגל, המניע שלהם הוא שההפליה הזאת תימשך. אז יש לנו פה שלוש ענקיות שנלחמות מעל הראש שלנו. בסופו של דבר צריך לזכור, אפל לא קדושים גדולים, כן? הם חותכים עדיין 30% עמלה על כל רכישה שאנחנו עושים של אפליקציה או בתוך אפליקציה, אבל הם נותנים לנו סחורה שהמתחרים לא נותנים, והסחורה הזאת היא פרטיות.
יפה. עידו קינן, אחרי לאינטרנט, תודה רבה.
תודה, להתראות.